אנחנו נעסוק היום בגמרא בדף ח', מה רב אמר רב נחמן, אמר לה התקדשי לי במנה והניח לה משכון עליה אינה מקודשת. מנה אין כאן, משכון אין כאן. צריך להבין את המציאות, מה היה כאן. הוא אמר לה התקדשי לי במנה, הוא לא נותן לה את המנה והניח לה משכון. האם כשהוא אמר לה התקדשי לי במנה חלה כאן התחייבות לתת לה מנה והוא הניח משכון על ההתחייבות הזאת? ואומרת לנו הגמרא שבהתחייבות הוא לא קידש את האישה, אינה מקודשת, כי אי אפשר להתקדש בהתחייבות, או הכוונה היא שבכלל לא חלה כאן התחייבות. הוא אמר לה התקדשי לי במנה, לא נתן את המנה, לא עשה קניין שהוא יהיה חייב לשלם מנה, הוא רק נתן משכון. אם אין חוב, אין משכון, אז היא אינה מקודשת. דנים בזה הראשונים, הריטב"א מביא מחלוקת בדין הגמרא כאן. הריטב"א אומר, יש מפרשים אותה אפילו כשנתחייב לה במנה בקניין כראוי. הוא עשה קניין איתה והוא התחייב לה לתת מנה. או שזיקה לה במשכון מנה, שאמר לה זכי לי שיעבוד מנה וקנתה אותו, על ידי המשכון הוא התחייב בלהיות משועבד לה, לשלם לה מנה. אין כאן משכון, דלומתי אתה אשתה לידה שומנה, לא מן המנה ולא מן המשכון, שהרי אינה מקודשת. כלומר, שאינו מקדשה בגופו של משכון, ואבי לה כהלוואה, דלא אבי באין, דלא מקדשה בה. כלומר, אפילו אם נאמר שהוא התחייב לתת לה את המשכון, לתת לה את המנה בקניין, הוא כבר חייב, נוצר כאן חוב. אבל בחוב אי אפשר לקדש אישה. זה כמו הלוואה, כמו מחילה על הלוואה, כשאדם, אם היא הייתה חייבת לו חוב, הוא מחלה על החוב, הוא לא יכול לקדש אותה. כי זה לא ממש, אין כאן דבר ממשי שהיא מקבלת, שהיא מתקדשת בזה. ואף על גב דה במלבדי אחרים מקודשת, אבל אם מישהו היה חייב לו מנה, והוא אומר, המנה שחייבים לי יהיה שלך, במעמד שלושתם. ראובן חייב לי מנה, החוב, עומד כאן ראובן, אומר החוב שראובן חייב לי, הוא יהיה שלך, הוא יהיה חייב לך. ראובן מסכים. ובמעמד שלושתם, באמת, הנה, החוב נהיה עובר אליה, והיא אפשר לקדש בזה. מה זה שונה אם הוא מעביר לחוב של מישהו אחר, או אם הוא יצא חוב שהוא מתחייב אליה? בשניהם היא מקבלת התחייבות, לא מקבלת כסף, מקבלת התחייבות, ובמלבדי אחרים מקודשת, כל אחד שם חדתה. כלומר, אם היא, כמו במעמד שלושתם, שהוא לא יכול אחר כך לבוא ולהגיד שהוא מוכל על החוב לראובן. אז הוא מסביר, אתם כיוון דזכתה במלווה, נפיק ממון המיני. דה נפיק שיעבודה דלווה מיני וזכיה באיהי. אבל שיעבוד דידה שנתחייב לה בקניין או בשטר, דלא נפיק מיני כלום, אבל כמקדש במלווה שאינה מקודשת. כלומר, הריטב"א רוצה להסביר את השיטה הזאת של איך שהמפרשים, שהוא מביא שיש הבדל בין אם הוא מעביר לחוב שהוא חייבים לו, הוא מעביר את זה לאישה, אז היא מקודשת, כי מה שהיה לו הוא העביר אליה ולא נשאר אצלו כלום, ובין מה שהוא מתחייב אליה עכשיו בחוב חדש, מתחייב לה במנה, אז עדיין הוא רק מתחייב אליה, אבל הוא עוד לא נתן לה את מה שהוא מתחייב, וגוף הממון נשאר אצלו, רק יש לה שיעבוד אליו. אז כאילו הוא לא נתן לה. מה שאין כן חוב של אחרים, היה לו בסך הכל שיעבוד וזה מה שהוא נתן. צריך להבין את הסברה הזאת, זה לא כל כך מובן. כי כשאדם, מה ההבדל? פה היא קיבלה שיעבוד, וגם כשמלווה של אחרים, היא קיבלה שיעבוד בסך הכל, ולא קיבלה את הממון, וגם כשהוא בעצמו מתחייב, היא מקבלת שיעבוד ולא מקבלת ממון. אז אם כשהיא מקבלת חוב של אחרים זה טוב, גם חוב של עצמו זה גם טוב. אבל כפי שאמרתי, יש מפרשים מחלקים, אומרים שיש הבדל בין חוב של אחרים, שאז בעצם כל מה שהיה בידו הוא נתן לה, ולא נשאר אצלו כלום, ובין כשהוא מתחייב נשאר אצלו עיקר המנה. וזה דומה למחילת מלווה. גם מחילת מלווה, הממון היה אצלה, היא הייתה חייבת לו, והשיעבוד היה אצלו, והוא מוותר על השיעבוד ומעביר אליה את השיעבוד. היה לו שיעבוד עליה, והוא מוותר על השיעבוד, כאילו מעביר אליה, אי אפשר לקדש בזה. אז גם אם הוא נותן לה שיעבוד, ולא נותן לה את הממון, גם אי אפשר לקדש בזה. אבל אם הוא נותן לה שיעבוד של אחרים, זה אפשר לקדש, מכיוון שזה מה שהיה לו וזה מה שהוא נותן. זה ההסבר, זה מה שהוא אומר. הביור צריך עוד ביור כמובן, כי באמת בשני הפעמים, גם כשהוא נותן חוב של אחרים לה, מעביר את החוב שחייבים לו, הוא נותן לה, וגם כשהוא מתחייב, זה אותו דבר, הוא נותן שיעבוד, מחדש שהיא מקבלת שיעבוד, וזכויות לגבות, ומה ישנה בין האם הוא מתחייב בעצמו ובין אם הוא מעביר חוב שאחרים חייבים לה. באמת מביא הרייבד שיטה אחרת. ולכן הוא אומר כך, ותמה דמילתא נמי לא מחובר שתהיה דין זה כדין מלווה שאין שיהיה בידה קודם לכן. ועיקר הפירוש בזה כפירוש הרייבד, שאין משכון חל ומשתאבד אלא כשקדם לו חוב חיוב הממון שלווה ממנו, שנתחייב לו בקניין כראוי. דאשת מקנה משכון לשיעבוד אותו חיוב. אבל לך שלא נתחייב לה במנה באמירה באלמה, כלומר הרייבד אומר, אילו היה באמת מתחייב לה, ובהתחייבות הזאת הוא רוצה לקדש אותה, היא אכן הייתה מתקדשת. אבל כאן איך הוא התחייב? הוא אמר, אם באמירה אפשר, לא מתחייבים. אילו היה עושים קניין, אינה חינמי, באמת היא הייתה, היא הייתה נקנית, היא הייתה מתקדשת. כי הוא העביר לה כאן התחייבות, ובזה היא נקנית, מתקדשת. כמו כהתחייבות של אחר שהיה חייב לו והוא מעביר אליה, היא מקודשת. במלבד אחרים, אם שמחה דעתה, אז היא מקודשת. גם אותו דבר, כשהוא מתחייב היא מקודשת. אבל כאן המציאות הייתה שהוא אמר לה, התקדשי לי במנה, אבל הדיבור הזה לא פועל. הוא לא נהיה חייב מנה. ואם הוא לא יניח מנה, גם המשכון לא, איננו משכון. כי אין כאן התחייבות, אז אין כאן גם משכון. אז זה מה שאומרת הגמרא, מנה אין כאן. אין כאן חיוב של מנה, משכון אין כאן. לפי הלשון הראשונה, מה שכתוב מנה אין כאן, הכוונה, המנה לא קנה. כלומר, אפילו, כי לפי הלשון הראשונה, אפילו עשו קניין, גם כן, לא יעזור, כי החיוב לא יוצר קניין, לא יוצר קידושין. ואם לא יוצר קידושין, אז המנה בעצם לא, חוזר הדין שאין כאן התחיות, או שיש כאן התחיות, אבל אין כאן קידושין. ומנה אין כאן, משכון אין כאן, הכוונה, אין כאן יצירת קידושין. אם כן, מחלוקת ראשונים, אם בהתחייבות שאדם מתחייב לאישה לשלם לה, לתת לה כסף, האם הוא יכול לקדש אותה או לא יכול לקדש אותה. התחייב באופן שחייב אותו, כלומר עשה מעשה קניין שמחייב אותו, האם בזה הוא יכול לקדש את האישה או שצריך לתת לה ממון ממשי. הרייבד אומר שכן, שאפשר, אבל כאן לא מדבר שהוא לא התחייב, שההתחייבות לא חלה. ויש מפרשים כאן, אומרים, והרמב"ן והרשב"א, הם אומרים שאם הוא אכן התחייב, קידושין יחולו בזה. איך הם מבארים את הגמרא בעצמה? מבחינתם, כשהוא אמר לה, התקדשי לי במנה, יכול להיות שהוא עשה אפילו קניין, אבל הקידושין לא חלו. הרשב"א בדף עמוד א' על הגמרא שאומרת רוצה ללמוד קל וחומר שאישה מתקדשת בשטר, קל וחומר מכסף. אומרת הגמרא, מה כסף שאינו מוציא מכניס, שטר שמוציא אינו דין שמכניס. אז אם כן, קל וחומר, שטר אין לו כסף, אינו יכול לגרש אישה, אבל שטר יכול, אז קל וחומר שאפשר לקדש בזה אישה. דוחה הגמרא ואומרת, מה לכסף שכן פודים בו הקדש ומעשר שני. תאמר, בשטר שאין פודים בו הקדש ומעשר שני. כלומר, כסף עדיף, כסף פודים בו מעשר שני, לכן אפשר לקדש בו אישה. שטר לא פודים בו מעשר הקדש ומעשר שני. אומר הרש"י, אם כתב לגזבר שטר על מעות פדיון הקדש, אין הקדשו פדוי. דבינן ונתן הכסף וקם לו. כלומר, הוא התחייב לגזבר, במקום לתת לו כסף, הוא נותן לו שטר חוב. אני אשלם לך, אני חייב עכשיו להקדש, חייב את הכסף תמורת ההקדש. אי אפשר בזה לפדות הקדש, בשטר של התחייבות. ולכן, שטר פחות מכסף, זה מה ש... מפרש רש"י בדברי הגמרא. אומר הרשב"א, מקשה על רש"י, הקדש אי אפשר לבדות, למה? וגם קידושין אי אפשר לעשות בזה. הרי אם אדם כותב שטר קידוש, שטר התחייבות לאישה, כותב לה שטר אני חייב לך מנה, והוא מתחייב לה בשטר הזה להיות חייב לה מנה, גם כן אי אפשר לקדש אותה. אז מה רש"י הולך רחוק? רש"י אומר שאי אפשר לבדות הקדשות, מה הגמרא הולכת רחוק, הקדשות ומעשר שני, אי אפשר בשטר הזה לקדש, זה החולשה של שטר, שאי אפשר בזה לקדש. כסף אפשר לקדש, שטר אי אפשר. כך צריך היה רש"י לומר. והוא מביא גם ראיה, שאנחנו רואים בפדיון הבן, שאם אדם כתב שטר התחייבות על 5 סלעים כסף, ומתחייב, הבן לא פדוי. רש"י כנראה סובר שאם הוא התחייב בשטר, אז הוא אכן חייב. אז הוא בקידושין, אז הקידושין יהיו קידושין. לכן רש"י מביא שאין פודים, לכן הגמרא אומרת שאין פודים בו הקדשות ומעשר שני. לכן הרשב"א מפרש שמדובר כאן על שטר, שהוא כתב שטר שההקדש הזה פדוי. גזבר, כותב שטר שההקדש הזה פדוי, זה לא עובד. אז זאת אומרת שהשטר הוא לא כמו כסף. כסף אפשר לבדות, ובשטר אי אפשר לבדות. כמו כסף, כמו שטר של קידושין, שטר של פדיון, זה לא עובד. על כל פנים אנחנו רואים כאן שדעת הרשב"א, שאמנם שטר, שאדם כותב שטר התחייבות, שהוא חייב כסף, זה כולם מסכימים. אולי רש"י לא, במקום אחר. צריך באמת להשוות בין הרש"י בעיקר במקום אחר. אבל כל פנים, לדעת הרשב"א, אם אדם כותב שטר של התחייבות, הוא חייב לשלם. אם אדם לא היה חייב כסף, הוא אומר, כותב שטר, אני מתחייב לך לשלם מנה. הוא נהיה חייב. נותן את השטר הזה למי ש... למי שרוצה לת... מי שנותן את המנה הזה, מתחייב את המנה הזה, ועל ידי כתיבת השטר הוא מתחייב. אגם שההתחייבות חלה, קידושין בזה אי אפשר לעשות. כי קידושין צריכים לתת כסף, לא לתת התחייבות. התחייבות זה לא כסף, ולכן היא לא מקודשת. כך סובר הרשב"א. קצת קשה על הרשב"א, והוא בעצמו מקשה, מדברי הגמרא לקמן בדף ט"ז, שהגמרא מדברת על פדיון, איך עבד יוצא לחירות. אומרת הגמרא שעבד יוצא לחירות, הוא יכול לפדות את עצמו בכסף, וגם בשטר. שואלת הגמרא, איזה שטר? על איזה שטר מדובר שעבד יכול לצאת איתו לחירות? האם מדובר בשטר שהוא כותב שטר על דמיו? כלומר, העבד עבד 3 שנים, ועכשיו נשארו 3 שנים עוד הוא חייב לעבוד, ובמקום לעבוד הוא כותב שטר, אני מתחייב להחזיר לך את הכסף של דמי 3 שנים. האם זה הכוונה של שטר? אומרת הגמרא, איך זה לא יכול להיות? כי אם זה השטר, זה היינו כסף. מה בין זה לכסף? כלומר, הגמרא אומרת, לא יכול להיות שמה שהמשנה מחדשת, שהעבד פודד עצמו בשטר, הכוונה בשטר של התחייבות כסף. זה כסף עצמו. כלומר, הגמרא תופסת שהוא יכול להשתחרר בהתחייבות, ולא בלי להחזיר כסף. הוא מתחייב להחזיר לאדון את הכסף שהוא נשאר חייב לו, ובזה הוא נפדה. אבל כאן הרשב"א אמר לנו שאי אפשר בזה לקדש אישה. זאת אומרת שגם אי אפשר אולי לקנות בזה קניינים. זאת אומרת שגם אי אפשר לבדות בזה עבד עברי. אז איך אומרת הגמרא שהיינו כסף? הרשב"א שואל את השאלה הזאת בעצמו. והוא מתרץ תירוץ, שבעצם זה הייתה הווה אמינא שהגמרא שהיא חשבה שעבד עברי אין גופו קנוי. אבל אחרי שהגמרא הגיעה למסקנה שעבד עברי גופו קנוי, אז ודאי שאי אפשר בהתחייבות להשתחרר. רק לפני שחשבנו כשחשבנו שעבד עברי לא גופו קנוי, זה רק מין שיעבוד כזה, אז אפשר בשיעבוד כאילו להשתחרר. אבל הרשב"א בעצמו מסיים שצריך עיון. כי זה פשט הגמרא, בעצם היא לא חזרה בה בגלל הסיבה הזאת שהרשב"א אומר, אלא הגמרא חזרה מסיבה אחרת, אלא מדובר כאן בשטר של שחרור. ואם בשטר של שחרור, שאומרת הגמרא, למה צריך שטר של שחרור? יגיד לו אתה משוחרר, למה צריך שטר? אומרת הגמרא, עבד עברי גופו קנוי. כלומר, אבל הסברה שהגמרא אמרה בהתחלה, היא נשארה בה, היא לא חזרה בה ששטר היינו כסף. שאם אדם מתחייב בשטר, זה לא דומה לכסף. זה כמו זה, מה שאדם מתחייב בשטר זה כמו כסף, הוא יכול היה באמת לבדות את עצמו. אז קצת מהגמרא משמע שלא כדברי הרשב"א ודברי הרמב"ן, שבהתחייבות כן אפשר לעשות קניינים. ולכאורה האישה הייתה צריכה להיות מקודשת, לפי הגמרא הזאת. אכן, הגמרא היא בעצם מבשרת כתובות, והקצות בסימן מ' מביא שיש 3 שיטות של ראשונים איך אדם, אם אדם יכול להתחייב בדיבור או בשטר. שיטת רש"י, שאם אדם אומר אני חייב לך בפני עדים ואתם עדיי, אז רק מתורת הודאה הוא חייב. או אם הוא יגיד לו אני חייב לך בשטר, רק מתורת הודאה הוא חייב, אבל לא יכול להתחייב, להגיד אני מתחייב. הרשב"א והרמב"ן סוברים שאם אדם כותב בשטר אני חייב לך, הוא מתחייב בזה. כותב בשטר אני חייב לך מנה, נוצר חיוב. הוא נותן את השטר למי שהוא מתחייב לו ונוצר חיוב. לא מתורת הודעה, כשהוא אומר אני חייב, שפירושו של דבר שהוא מודה שהוא חייב, כי אפילו יודעים שהוא לא חייב, והעדים יודעים, והנותן והמקבל, כולם יודעים שלא חייב, הוא עכשיו מתחייב, ועם שטר אפשר להתחייב. הרמב״ם אומר שגם בדיבור אדם יכול להתחייב. אם אדם אומר בפני 2 עדים, אני חייב לך, חייב או מתחייב לך לשלם מנה, הוא נעשה חייב. לקצות קשה לקבל את הרמב״ם כפשוטו. אולי נסתכל רשיקול בלשונו של הרמב״ם, שנראה שאכן הדברים הם כך. הרמב״ם בהלכות מכירה, פרק י' אלף, הלכה ט"ו. המחייב עצמו בממון לאחר בלא תנאי כלל, אף על פי שלא היה חייב לו כלום, הרי זה חייב. שדבר זה כמו מתנה ובנו אסמכתא. כיצד? האומר לעדים, היו עליי עדים שאני חייב לפלוני מנה, או שכתב לו בשטר, הרי אני חייב לך מנה, אף על פי שאין שם עדים. כלומר, בשטר הוא כותב בלי עדים, או אומר בעל פה בנוכחות עדים. או שאמר בפני עדים, הרי אני חייב לך מנה בשטר, ואף על פי שלא אמר אתם מדי, כיוון שהוא אמר אני חייב לך מנה בשטר, האמירה בשטר היא מחליפה, כאילו אמר להם אתם מדי. יש עדים נוכחים שומעים, הוא רק מדבר, הוא לא הראה שטר, הוא רק אמר אני חייב לך מנה בשטר. אף על פי ששניהם מודים, והעדים יודעים שלא היה אצלו כלום, שהוא לא חייב שום דבר, שהרי חייב עצמו וגמר ושיאבד עצמו כמו שהשתאבד הערב. כלומר, כמו שהערב משתאבד ללא שום בדיבור בלבד, ללא שום קניינים, כך אדם יכול להתחייב לאחר בדיבור כשהוא יגיד לה בפני שני עדים, אני חייב לך מנה, אתם עדיי. או הוא יכתוב בשטר, גם כן טוב, ודאי. לא צריכים להגיד אתם מדי, יכתוב בשטר שהוא מתחייב לפלוני מנה, הוא נהיה חייב לו מנה. זה אומר הרמב״ם. הקצות קשה לו מאוד לקבל את ההנחה הזאת, שאכן בדיבור אדם יכול להתחייב. צריך קניין, והדיבור הוא לא קניין. וכן בא הקצות לידי מסקנה, שהדיבור הזה הוא כן קניין. יש קניין חדש, קניין אודיטה. אם אדם מודה שהוא חייב, זה קניין, בתנאי שיגיד אתם מדי. כלומר, לא שהאמירה הזאת מחייבת אותו ללא קניין, כמו שאפשר היה להבין ברמב״ם, אלא זה בעצם גדרי קניין, והוא מוכיח את זה ממקומות בגמרא, לפי דעתו, שאכן יש כזה גדר קנייני כזה, שכשאדם מתחייב בפני שני עדים ואומר אני חייב לפלוני מנה, נוצר כאן קניין, ולכן הוא באמת נהיה חייב, כי זה גדר קנייני. האחרונים לא מסכימים עם הקצות, השח ועוד אחרונים רבים, הם מבינים את הרמב״ם כפשוטו, שאדם יכול בדיבור להתחייב, לא צריך קניין בשביל להתחייב. בשביל לקנות חפצים ממשיים צריך קניין. בשביל לקנות התחייבות, שזה רק שיעבוד, לא צריך קניין. אם הוא מדבר, הוא מתחייב. יכול להתחייב בדיבור. דיני קניינים זה רק בחפצים ממשיים, אבל לא בדברים של שיעבוד בלבד. ובשולחן ערוך בסימן סמך אומר, יש לנו פה שולחן מסתמך על הקצות, בסעיף ו' אומר השולחן ערוך כך: המחייב עצמו בדבר שלא בא לעולם או שאינו מצוי אצלו, חייב, אף על פי שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. הני מילי כשיקנה לו בלשון מחר או בלשון מתנה, ואפילו כתב לו שיעבוד על שדה או קיבל אחריות על כל נכסיו, ואפילו נתן משכון, אינו כלום. אבל בלשון חיוב, כגון שאמר הביאו עליה עדים שאני מתחייב לפלוני בכך וכך, חייב. כלומר, בדבר שלא בא לעולם אי אפשר להקנות דבר שלא בא לעולם. אפשר להקנות רק דבר שבעולם. להתחייב לתת דבר שלא בא לעולם, זה כן אפשר. אמנם מוסיף השולחן ערוך, והוא שקנו מידו. אבל צריך לעשות קניין. שואל השח, הרי השולחן ערוך פסק בסימן מם כמו הרמב״ם, שאדם יכול להתחייב בדיבור. למה אז אם להתחייב, כלומר ליצור חיוב בדיבור? גם אם הוא מתחייב על דבר שלא בא לעולם, הוא יכול להתחייב בדיבור. ולמה צריך קניין? על ההתחייבות הרי מספיק דיבור, ללא קניין. והשח אומר שאולי מפני שזה דבר שלא בא לעולם, אז לא כל כך שמחה דעתו, צריך לזה קניין. כלומר, בעצם קניין, התחייבות על דבר שלא בא לעולם יכולה לחול גם לי קניין. רק ככה לחזק את הביטחון שבאמת ההתחייבות הזאת התחייבות גמורה, לכן תקנו גם קניין. בכל זאת נשאר בצריך עיון, כי חושב שהיה בעצם לפי שיטת הרמב״ם אפשר היה גם להתחייב על דבר שלא בא לעולם, שלא בא לעולם ללא קניין. הקצות לשיטתו אומר, הנה ראיה לשיטתי, שמה שהרמב״ם אמר שאפשר להתחייב בדיבור, זה קניין. הדיבור הזה זה קניין, זה קניין אודיטה. אבל קניין אודיטה זה קניין שאדם מודה שהוא חייב, ואז הוא יוצר את החיוב. אבל פי שכולם יודעים שהוא לא חייב, בדיבור הזה שהוא אומר אני חייב, הוא יוצר את החיוב. היצירת חיוב אפשר לעשות על דבר שנמצא עכשיו. הודעה אפשר על דבר שעכשיו, אבל כשאדם מתחייב על דבר שלא בא לעולם, הוא מתחייב. הוא לא מודה שהוא חייב, זאת אומרת שהוא חייב. הוא יוצר חיוב על דבר שלא בא לעולם. הוא עכשיו אומר, אני מתחייב. אני מתחייב? זה צריך לעשות קניין. זה לא דיטה. זאת אומרת שאם הוא אומר, אני חייב, זה גדרי קניין. אבל אם הוא אומר, אני מתחייב, פה צריכים לעשות קניין. השח לשיטתו, שהוא אומר שלהתחייב לא צריך קניין, הוא מקשה כאן, והוא אומר שבאמת הקנו מידו זה רק לחיזוק ולא מעצם הדין, כי מעצם הדין אדם יכול להתחייב גם על דבר שלא בא לעולם. וכמה נפקמינות יש, כמובן השלכות לכמה הלכות במחלוקת הזאת, האם אדם יכול באמת להתחייב, וכמו שאמרנו ההתחייבות היא התחייבות של שיעבוד, כיוון שהשיעבוד הוא לא ממשות, הוא חיוב מופשט כזה, אז על חיוב מופשט מספיק דיבור של התחייבות לפי שיטת הרמב״ם, כמו שהשח מבין. והנה, כן.
אם
נגיע
קצת זה קניין אודיטה, אז על העתיד צריך לעשות קניין נוסף. אז למה זה שונה מכל קניינים שלא מועיל על דבר שלא בא לעולם? יש למה, אם זה חיוב, אז זה נפרד מקניין. ואם זה קניין רגיל, אז...
אתה שואל טוב. זאת אומרת, לפי שיטת הקצות, אם כבר צריך לעשות קניין על שיעבודים, על דבר שלא בא לעולם, אי אפשר לקנות אותו. גם שיעבוד אי אפשר יהיה לקנות. זה יכול רק קושיה על הקצות. אבל זה, ובעצם זה תירוץ על השח. הסבר באמת לשיטתו של השח, אתה מביא ראיה. כי למה אי אפשר לקנות דבר שלא בא לעולם? יש בזה מחלוקת. מפני שאי אפשר לעשות את הקניין על דבר שאיננו. אבל שיעבוד שלא צריך קניין לפי הרמב״ם, אז אפשר גם לקנות דבר שלא בעולם, שיעבוד שלא בא לעולם. שתיעבוד על דבר שלא בא לעולם. כי זה, לא צריך בזה קניינים, לכן זה קונה בכלל בדבר שלא בא לעולם. אם אתה תגיד שלזכות בשיעבוד זה כמו לזכות בדבר ממשי, אז שיעבוד שאיננו, על דבר שלא בא לעולם אי אפשר בכלל לזכות בו. אולי השיעבוד עכשיו חל ואחר כך וזה תופס על דבר שלא בא לעולם. אבל כל פנים, אז פה אולי אפשר להסביר את אולי את הסיבה שכן אפשר להשתעבד לדבר שלא בא לעולם. אבל השח אומר, כמו שאני מסביר, בשיטת הרמב״ם יגיד שכיוון ששיעבוד זה לא דבר ממשי, אז גם אפשר להשתעבד על דבר שלא בא לעולם, מכיוון שלא צריך קניין. בדברים, אם היה צריך קניין, אז קניין דבר שלא בא לעולם אי אפשר, אבל לא צריך קניין. ולכן זה חל. ומה שעושים קניין זה רק לחיזוק באלמה. השולחן ערוך אומר, המחייב עצמו בדבר שלא בא לעולם, חייב. כלומר, אם אדם מחייב על דבר שלא בא לעולם, שיתן את הפירות שעומדים לגדול מהעץ הזה, הוא מחייב אותו, מחייב לשלם למישהו, לתת אותם ממישהו אחר, ההתחייבות הזאת חלה. הקצות מביא את בעל התרומות שאומר שהם למדו את ההלכה הזאת מעד ההשכחן ומשבד לחובו מה שיקנה. אדם יכול לשבד לחובו גם מה שהוא יקנה. לא רק מה שיש אצלו עכשיו, אלא גם דברים שיקנו, שזה דבר שעדיין לא בא לעולם. ומביא הקצות, שאלת הבני שמואל, שאם אפשר שאדם יחייב את עצמו הדבר שהוא יקנה לעתיד, אז לכאורה יש כאן קושיה גדולה מאוד. שהגמרא במסכת קדושין בפרק עשרה יוחסין, הגמרא אומרת, יש לנו דין יקיר, שהאב יכול להכיר את בנו ולהגיד, זה בני בכורי. ונפקמינה להיקווה לדיני ירושה. יכול להגיד, זה לא בני. זאת אומרת, יש בזה נפקמינה, ההכרה של האב, אם הוא מכיר שזה בנו או לא בנו, הוא נאמן, נפקמינה לגבי הנכסים. שואת הגמרא יכיר למה לי? הוא יכול לתת לו את כל הנכסים. למה צריך התורה להגיד לנו שיש לו נאמנות, יש לו מיגו. אדם יכול לתת עכשיו את כל הנכסים למי שהוא רוצה. אז לא צריכים חידוש של התורה על זה. עונה הגמרא, זה נכסים שעדיין אין לו. נכסים שיהיו לאחר כך, יותר מאוחר. עכשיו הוא לא יכול לקנות דברים שאין לו. כך עונה הגמרא. שואלת הגמרא לרבי מאיר שאומר שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם, למה צריך יקיר? שואל הבני שמואל, גם לרבנן זה קשה, לא רק לרבי מאיר. מכיוון שאפשר להשתבד על דבר שלא בא לעולם, אז הוא יכול לשעבד עכשיו את כל הדברים, הוא יכול לשעבד את עצמו ל$10 מיליארד, שהוא חייב לבן הזה. הוא יכול, ואחר כך כל הנכסים שיהיו לו יהיו משועבדים לתשלום הזה. אז ממיגו שהוא יכול לשעבד, הוא גם יכול להגיד, זה בני, זה בני בכורי. כך שואל הבני שמואל. למה שאלה דווקא על רבנן, אם אנחנו רואים שאפשר לשעבד לעתיד? מקצות באו מתרץ, שכל מה שאדם משעבד את מה שאין לו עכשיו, זה רק מדרבנן, זה לא מדאורייתא בכלל. הוא לא יכול לשעבד דברים שאין לו עכשיו, אלא רק מדרבנן. ואני חושב שלפי מה שאנחנו הלכנו בהסברתו של השח, בהסברת הרמב״ם על פי השח ועוד אחרונים, שאדם יכול לשעבד גם מדאורייתא. ומה נענה על הקושייה שהקשה בני שמואל? שיעבוד זה לא, זה לא, זה לא, זה לא קניין. אם אדם משעבד, ונגיד את סכום, הוא מתחייב לבן אחד סכומים גדולים מאוד, אחר כך הוא מת, יש חיוב ליורשים לתת לו את הדבר הזה. אבל זה לא נהיה שלו. צריכים לתת. זה רק שיעבוד. זה לא נהיה באופן אוטומטי שלו. מה שאין כן יקיר בא ללמד אותנו שזה שלו, שהוא יורש. צריכים את הפסוק הזה. יש הבדל בין שיעבוד לירושה. אף על פי שבסופו של דבר הוא יכול לגבות אולי את השיעבוד הזה, אבל זה לא אותו דבר. ועל כן בוודאי שצריך את הפסוק הזה ללמד אותנו את הדין, את עצם הדין של שזה קניין, שזה כן. אז מהקושייה הזאת אין לצורך להביא לידי מסקנה שבא הקצות שאי אפשר להשתעבד את הדברים שהוא עדיין לא ירש היום, אלא דברים, כיוון שזה השתעבדות זה דבר מופשט ולא צריך על זה קניינים, אז אפשר להתחייב גם על דבר שלא בא לעולם. וההתחזבות הזאת אפשר לומר בהחלט שהיא גם מדאורייתא. מי על רבי מאיר? רבי מאיר מדבר על קניינים. הגמרא שואלת רק על רבי מאיר. הבני שמואל שואל. להקנות. לא, יכול להקנות. אז זה קניין, זה יש של הבן. זה כבר לא, אין אף קמינה בין קניין של ירושה ובין קניין אחר. העיקר שזה של הבן שייך, הממון הזה של הבן. הוא יכול לתת לו את זה. כמו שהוא יכול לתת לו את זה, הוא יכול להגיד, זה שלו. זה מתורת ירושה. ורבי מאיר, שואל את הגמרא, רבי מאיר אומר שאדם יכול להקנות דבר שלו בעולם. לא יכול לשעבד, הרבי מאיר דיבר על ההקנאה, כן? אבל הבני שמואל שואל על שיעבוד. שיעבוד זה לא הקנאה, מה אתה שואל? אני רואה שהזמן מתקצר, אז אני אביא רק עוד דוגמה אחת, הקצות בסימן קכ"ט, אומר... שם הוא פשוט הוא מבאר את על פי השיטות האלה שהוא הזכיר, כלומר על פי הביאור של השח בדברי הרמב״ם, אז השח לשיטתו שאומר ביורה דעה שאם אדם אומר כל הזן אינו מפסיד, כלומר יש אדם שמודר הנאה ממנו ואין לו מה לאכול והוא מרחם עליו, הוא לא יכול לתת לו ישירות כי אסור לאדם ההוא למודר ליהנות ממנו, והוא אומר כל מי שיזון אותו לא יפסיד, כלומר הוא משלם. הוא אומר את זה לא מתור שליחות כמובן, כי הוא לא חייב לאיש הזה שום דבר. אדם אומר במילים כל הזן אינו מפסיד, לא עשה שום קניין, חייב אחר כך לשלם. לומדים את זה, והראש מביא לזה ראיות מכל מי שיצא למלחמה עם גוליית. אמר דוד, אמר שאול, שהמלך יעשיר אותו עושר רב. זאת אומרת שאפשר להתחייב בדיבור. גם שם לא כתוב שלא עשו קניינים, אבל לא כתוב שכן עשו קניינים. אבל כל פנים, ההתחייבות הזאת מחייבת. והרמב"ן חולק על זה, והרמב"ן אומר שכשאדם אומר כל הזן אינו מפסיד, הוא לא חייב בדיבור. כי בדיבור אדם לא מתחייב, כשהוא אומר, הוא לא מתחייב. והמחלוקת היא לשיטתם, האם אדם יכול להתחייב בדיבור או לא יכול להתחייב בדיבור. אני חושב שאפשר אפילו להרחיב את זה על עוד איזה נקודה, של שהקצות דן בדין חזקת תשמישים. כלומר, אם אדם השתמש בקיר של חברו לשים עליו סולם, אז ההלכה נפסקת שהוא מיד החזיק. כי אדם בא לבית, בא לקיר מקפיד ולא צריך חזקת 3 שנים, ואפילו מיד הדבר שימוש שהוא גדול, אז מיד האדם מקפיד והוא יחזיק. שואל הקצות, ויש ראשונים שאומרים שלא צריך אפילו לטעון טענה שקניתי. גם בלי טענה. הוא טוען, נחזקתי. כלומר, בעצם אתה שתקת, מחלת, וזהו, ולכן זה שלי. אומר הקצות, מה פירוש בלי טענה? איך הוא קנה את השיעבוד הזה? שיעבוד צריך לקנות. איזה קניין הוא עשה? השני, הוא לא טוען שהוא קנה, שהוא מחר לו. צריך לקנות, כי שיעבוד זה דבר שבלי קניין לא עובר. איך זה עבר אליו? ובא קצות ומפרש, בסימן קוף נון ג' שהקניין הוא בהשתמשות. חדש. לא כל כך פשוט שהשתמשות עושה קניין. אבל הוא אומר שדבר שכל עניינו זה השתמשות, אז ההשתמשות עושה קניין. כי זה שאדם יאכל פירות של שדה, הוא לא יקנה בזה את השדה. אם אחד יקנה לשני את השדה ויאמר, לך תאכל את הפירות, צריך נעל, גדה ופרה, צריך לעשות, לא, השתמשות לא מספקת. צריך לטפל בשדה. וכאן ההשתמשות, היא עושה את הקניין. כך אומר הקצות. ואני חושב שלפי הרמב״ם, שאומר שדיני שיעבודים הם לא מציאותים, זה לא מציאות, זה מציאות אחרת, זה מציאות מופשטת. במציאות מופשטת לא צריכים לעשות קניינים. אדם יכול להתחייב בדיבור. אז גם שיעבוד שיש בזכויות בחפץ, זה גם אותו דבר, כמו כל שיעבוד. שיעבוד זה שיעבוד של ממון, כן? אז גם שיעבוד של השתמשות, זה גם כזה דבר מופשט, שלא צריך על זה לעשות קניין. אז שהוא שתק, זה אמר. לא צריך שיהיה קניין. אני חושב שזו טענה נכונה מאוד, כי אף אחד לא הזכיר את הדבר הזה. מה זה, עד הקצות לא התעסקו בזה, איך הוא קנה? זה בעיה. איך קנה? מה זה בלי טענה? הראשונים אומרים בלי טענה. אז צריך להסביר את הדבר הזה. חשבו שלא צריך, באמת. אין בעיה בזה, מה הבעיה? עכשיו אני רוצה מזה לעבור לסוגיה שלנו. אמרנו שלפי שיטת הרמב״ם, אז אדם בדיבור מתחייב. כלומר, אם הוא אומר לאישה, אתם מדי, התקדשי לי במנה, ואין לך משכון על זה, אז הוא יתחייב. והרייבד שאומר שכשמתחייב, אז הוא גם קידש. אבל הרמב״ם פוסק שהיא לא מקודשת. הוא אמר אדם לאישה, התקדשי לי במנה, ואין לך משכון לזה, היא לא מקודשת. והרמב״ם סובר שבמחילה, בקניינים, אפשר לקנות שדה. זאת אומרת שמבחינת דיני הקניינים, אם אדם מחל על חוב, פלוני חייב לו חוב, הוא אומר, אני מוחל לך על החוב, ואני קונה את השדה שלך, במחילה הזאת. אומר הרמב״ם שאפשר לקנות. דיברו סתם. כלומר, הוא אמר, אני מוחל לך על החוב שלי, ואני קונה את השדה. קונה. במחילת חוב לאישה לקדש אותה, אומר הרמב״ם שהוא לא קונה. למה? כי אין שם הנאה. כלומר, קניין יש כאן, אבל אין הנאה. ולכן היא לא מקודשת. כשאדם מתחייב, יש הנאה? הרמב״ם פוסק שבמעמד שלושתם, אם הוא מקנה לחוב, היא מקודשת. זאת אומרת שהרמב״ם חושב שלזכות בשיעבוד זה דבר שעושה הנאה. מה חוב שאתה חייב לי, תהיה חייב לה ואת היא מקודשת לי בזה? מקודשת. היא נהנית כנראה. אני מתחייב לך מנה. זה הרבה מנה. החוב ההוא שהוא חייב לו היה דינר. מתחייב מנה. אז יש לה נאה. למה היא לא מקודשת? אין פה חיסרון של קניין. כמו אם מחילה אפשר לקנות, אז בוודאי בהתחייבות אפשר לקנות. אין כאן חיסרון של הנאה, כי מה בין זה למעמד שלושתם? מבחינת הנאה אין הבדל בין זה למעמד שלושתה. לפי הרמב״ם, היה צריך להגיד הרמב״ם שהיא מקודשת. תקדשי לי במנה ונתן לה משכון, היא צריכה להיות מקודשת. כי התחייבות יש כאן, כי הרמב״ם סובר שאפשר להתחייב בדיבור. והנאה יש כאן, כמו מעמד שלושתם. אי אפשר לתרץ את החילוק שתרצו הרמב״ן והרשב"א, שיש הבדל בין אם הוא נותן לה ממון של אחרים, אם הוא מתחייב, אם הוא מתחייב מעביר לה חוב של אחרים, שזה לא אגיד גבי, ואם הוא מתחייב ובעצם הכסף עדיין אצלו, והוא עוד לא נתן לה, אז זה לא נקרא שהוא נתן, אין כאן, יש כאן חיסרון בקניין. אבל זה לרמב״ם לא יעבוד. כי הרמב״ם אומר שאפילו במחילה אפשר לקנות, מבחינת דיני קניינים. רק הבעיה של הנאה. והנאה יש. מה, למה אין הנאה? אם הוא מי שמתחייב לה? מה יש לה פחות הנאה מאשר אם הוא מעביר חוב של מישהו אחר אליה? זה אותו דבר. לפי שיטת הרמב״ם, לכאורה היה צריך להיות כאן הלכה שהיא מקודשת. ולכן, לא יודע אם יש לכם תירוץ על זה. אני חושב, אני כמובן לא ראיתי את זה כתוב, אז לכן אני אומר בזהירות, אבל נראה לי פשט חדש בגמרא, לפי שיטת הרמב״ם. הרמב״ם אומר שהוא בכלל, כשאדם אומר לאישה, התקדשי לי במנה ואין לך משכון. מה הוא אומר? אומר שאני מתחייב? הרמב״ם אומר לא. הראשונים הבינו שהוא מתחייב. השאלה אם ההתחייבות הזאת תופסת בכלל, אם הוא באמת מתחייב כשהוא אומר, ואם הוא מתחייב, אם זה עושה קידושי. זה לפי כל הראשונים. הרמב״ם לא אומר שלא, כשאדם אומר לאישה דבר כזה, הוא בעצם לא אומר שהוא מתחייב. הוא אומר לה, התקדשי לי במנה, אני אתן לך מנה, מחר, מחרתיים, קחי משכון. אומרת הגמרא, כיוון שהוא לא התכוון עכשיו לקדש אותה, אז היא לא מקודשת. מה הוא אמר לה? זה בדיוק מה שהגמרא מסבירה. לא כמו הראשונים שחושבים שכשאדם אומר כך הוא מתחייב, הוא לא מתחייב. זה הגמרא אומרת. לשון כזאת, התקדשי לי במנה, ואין לך משכון, הוא עדיין לא אמר כלום, לא עשה כלום. מה, לא התחייב, לא נתן. נתן משכון, מה זה המשכון הזה? במשכון הזה היא לא מקודשת. הוא רוצה לקדש אותה במנה שייתן לה מחר. מחר היא תהיה מקודשת. אבל היום היא לא מקודשת, כי הוא לא התחייב בכלל. אם היה מתחייב, היא הייתה מקודשת לפי הרמב״ם. כמו שהרייבד אומר, שאם היא מתחייב, היא מקודשת. גם הרמב״ם היה מסכים לזה. אבל הוא פשוט לא התחייב אפילו. הוא לא רצה להתחייב. הוא לא אמר שהוא מתחייב. הוא אמר, התקשי לי במנה, אני רוצה לתת לך מנה מחר, וקחי משכון, שתהיה בטוחה שאני נותן לך את המנה מחר. בסדר. אז היא באמת יכולה להחזיק את המשכון, אם הוא לא ייתן לה את המנה, תחזיק את זה אצלו. אבל מקודשת היא לא. ככה נראה לי שאולי אפשר להסביר בדעת הרמב״ם.